שלום ידידיי. אנחנו עם אהוד בן גרה ועגלון. ראינו שמצד אחד די ברור שהקשרים בין אהוד לעגלון הם מאוד מאוד עמוקים, עם האויב אני מתכוון, קשרי אמון, עד כדי כך שהוא נכנס אל הארמון פעמיים בלי בדיקה, חמוש בלי בדיקה, ובלי לקבוע מראש, הוא חוזר פעם שנייה דבר סתר לי אליך. יש ביניהם קשרים עמוקים מאוד, יש לו, למי יש כניסה חופשי למלך, מתי שהוא רוצה, זה נציג האויב. והוא נכנס לחדר האינטימי שלו, והעבדים לא מעלים בדעתם שקורה משהו. אז הוא נראה, רוצים לקרוא איזה משטאפ, הוא נראה בוגד, הוא נראה מי שחותר לדברים מאוד מאוד לא בריאים. מצד שני, כשאהוד מוציא את עם ישראל לקרב, אז עם ישראל הולך אחריו. רגע, הוא רצח אותו. אפשר להגיד שהוא רצח אותו, התחרט בשנייה האחרונה. החליט לחזור בתשובה. אבל אז זה לא מובן, איך עם ישראל תוקע בשופר, תראו את פסוק כבזיים, כבב כבזיים, ואהוד נמלט עד התמאמה, והוא עבר את הפסים במלך סעירתה, והיא בבואו והתקע בשופר בהר אפרים, והרדו מאובני ישראל מן ההר והוא לפניהם. והם הילים רדפו אחריי, כי נתנו את אויביכם את תמומה בידכם, והרדו אחריו וילכדו, אני הייתי מאוד מפחד, וירדו אחריו ונלכדו. הוא בוגד, הוא סוחב אותם למלכודת. מי אתה שתגיד רדפו אחריי, כי נתנו? מי אתה שתגיד, תזכיר את שם השם בכלל? הוא אומר לו, דמות מנועצת בידי הישראלים, שלא יכולים לבטוח בו, ולא יכולים לסמוך עליו. והם רצים אחריו. מעבר לזה, בואו תראו, פסוק כ"ז, ויהי בבואו והתקע בשור בהר אפרים, וירדו מאובני ישראל מן ההר והוא לפניהם. תחיו את הפסוק הזה. תנסו להבין את הפסוק הזה. אהוד הורג את עגלון, אף אחד לא יודע שהורג את עגלון, כן? הוא נמלט לכיוון הסעירתה, הסעירתה, רש"י מסביר, יער דק ועב, וטוב להתחבא בו. כנראה זה איפשהו בגאון הירדן. אדמה שסמוכה לירדן לאורך כל האורך שלו, היא אדמה מאוד דשנה, היא מושקת במים, ולכן יש שם צמחייה מאוד אבותה. הוא נמלט לשם ואז הוא תוקע בשופר, ואז כולם בהר אפרים אומרים, היי, זה בטח אהוד הרג את עגלון, והוא תוקע לנו בשופר כדי שנבוא להרוג אותו. כאילו מה? אז תתקע בשופר עד מחר. אם עכשיו מישהו תוקע בשופר, אתה לוקח חרב ורץ אחרי, לאן? מי? איפה? איך זה הגיע להר אפרים בכלל? מה הקשר בין יריחו, משום שעגלון נרצח ביריחו? איך זה מגיע לאפרים? אפרים זה באזור שכם. מה זה אפרים? אז בואו נגדיל את הר אפרים, וניקח אותו מבנימין. זה עוד רחוק ממך. יכול להיות שיש כמה חוות, כמה יישובים קטנים, ששומעים את תקיעת השופר שלך, כנראה יש כמו צבע אדום כזה נניח, כמו שפעם היה ברוך השם גברים. אז יש איזו תקיעה מיוחדת שכולם מזהים שזה מלחמה. מאיפה הם יודעים מאיפה זה? באיך פחות או יותר? מי זה? כל אחד שתוקע לי אני מגיע? וכמה זמן לקח להם? זה קילומטרים, זה יותר מזה, זה המקום, הכי קרובים זה קילומטרים, חלק עשרות קילומטר, חלק מאות קילומטרים. זה לא יכול להיות 40 אנשים או 1,000 אנשים שהגיעו, משום שהצבא הישראלי, הצבא המואבי זה 10,000 איש. ויקור את מואב כ-10,000 איש, כל שמי כל איש חי ולא נמלט איש, מאיפה? מאיפה? חייבים להגיד, אני חושב, פסוקים אלה, שיש צבא ישראלי שמחכה. יש צבא שמחכה קרוב מאוד לאות מוסכם, ובשנייה שהוא תוקע בשופר, אז הם יורדים מהר. הם בשיפולים מעל יריחו. זאת אומרת, התכוננו לזה הרבה זמן. וכשיש את הסימן, אז כולם, כולם נוערים אחרם. אז אם זה מוסכם, אני מתכוון, יש פה מה שצריך לפתור. כי אם הוא משתף פעולה עם המואבים, והוא החליט לחזור בתשובה ברגע האחרון, אז אין שום צבא מוסכם שהסכים למסור את עצמו ולסתכן את עצמו בידיים של אהוד, כשאומר דבר סתר לי אליך, אז עגלון מבין, מה זה דבר סתר? עגלון עסוק בלאכול. איך הוא תפך לממדים כאלה מפחידים? למה יש לו אפשרות להסך את רגליו באחד המכירה? למה הם נוטפים כאלה רוחות? הוא אוכל, גם כשביאים לו קורבן, הם מבינו מתן, מביאים לו אוכל, מנחה. מה הוא עושה בארץ ישראל 18 שנה? הוא שודד את האדמה ואוכלים, החבר'ה שם אוכלים. אז האדם הזה שהוא איך אפשר לסמוך עליו בקיצור? למה שם ישראל לסמוך עליו? אם זה התלקטות ספורדית כאלה במקרה כמה חקלאים באזור, אבל זה לא, זה לא עצם הפסוקים. הם פסוקים כבזיים וכפחית, ברור שיש פה איזה קבוצה. אז הוא היה חפרפרת מראש. זאת אומרת, כבר לפני שנים, כשהוא נהיה משטאפ, הוא בעצם תכנן את ה... שאחרי שהוא יקנה את אמונו של גלון, ייקח לו כמה שנים לקנות את אמונו של גלון, ואז הוא יחסל אותו. אבל משטאפ, זאת אומרת, חפרפרת, אסור שהאויב ידע שהוא חפרפרת, כן? שהוא סוכן כפול. אם יש סוכן, אם הבולשת המואבית הצליחה להשיג את הסוכן, אהוד בן גירה, אז אסור לבולשת המואבית לדעת שהוא בעצם... אז אם זה מבצע אישי שרק הוא יודע עליו, היום יבוא ואני אחסל את גלון, אז בסדר גמור, אבל אם כל ישראל, כמו שרואים בפסוק הוותן, יש צבא ישראלי, יש צבא ישראלי, ומאוד יכול להיות שכשאהוד אומר לנו דבר סתר לי אליך, אז הוא רוצה למסור לו ידיעות על הצבא הישראלי, על מחתרות ישראליות שמתאמנות כבר ולא יכולות לעשות יותר את הסבל. מה הפשר של הפסוקים? איזה הסבר יכול לתת מענה לכל הקושיות פה? אנחנו עוד לא טיפלנו בכלל בבעיה של דבר אלוקים לי אליך. ומאיפה אהוד העלה בדעתו שעגלון יקום מחלם? אתה חושב זה הזוי. נכון, דיברנו על זה שחזל לומדים לקום לדבר שהוא נשאר ממואב. מי הם המואבים החצופים האלה שנולדו בחטא ובחוצפה ועם כזה שפל? מי הם שלמדו אותנו? את המשמעויות הרוחניות אנחנו עוד לא, אבל אני חושב, לפני שמגיעים למשמעויות הרוחניות, מתפתחת מחתרת. כשכתוב בפסוק א', ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, וחזק השם תגלומנו את ישראל ויסו להם, ויזכו בני ישראל השם. זה רב מערכתי, מתארים פה מיליוני אנשים בארבעה מילים, ועשו בני ישראל את הרע בעיני השם. שבע מילים. התיאור הזה מדבר על מיליוני אנשים. אצל כל אחד זה קורה בצורה אחרת, בסגנון אחר, בדגש אחר. יש קבוצות. יש קבוצות של צעירים אידיאליסטים, שהם לא עושים את הרע בעיני השם. שהם חפצי ישועה ואוהבי ישראל ובטוחים שלא איתו שם הוא יכול אותו לעזור. יש קבוצות אליט, יש קבוצות איכות, יש קבוצות של אנשים שבטוחים צופי ישועה. שבתוך השבר הזה הם מתחילים לתכנן, הם מתחילים לחתור לקראת... הם לא מחכים שם, יש כאלה שהם חכו 18 שנה עד שהם נשברו, נכון? העם בכללותו חי באיזה קונספציה. אבל ברור שיש בתי מדרש שמגדלים... מגדלים אנשי רוח, תמידי רחמים מיליונים כאלה, שהם מנסים, פה זה, צעקו, הגיע רגלון, אהוד, בום. בעצם לא צריך כל כך את אהוד, מה עשה אהוד? יש להם 10,000 איש, הוא הרג רק אחד. בסדר, אז הוא הרג אחד, אני לא מזלזל, בדיוק שהרמטכ"ל, תארו לכם, מכסים את הרמטכ"ל של חיזבאללה, תארו לכם. אז מפרק את השורות. אני מבין שיש קצת מבוכה, מי המפקד, כנראה לו סגנים, וזה לא איזה משהו יותר מדי דרמטי, אז זרקת את עגלון. יש לו איזה מישהו שיש לו גם יורשים, נראה, רות, בת בנו של עגלון, חזרנו, אז הבן שלו כבר קיים, ורות היא נסיכה, היא בת של מלך. מה כל כך קריטי, אני חושב שמהפסוקים, החבורה הזאת מתחלקת לשניים, יש חלק אחד גם, חלק אחד זה חלק שבונה את הרוח, ובונה גם את הכוח. ויש מתוך בתי המדרש צומחים אנשים שגם מתפללים וגם עמלים, גם צמיחת קרן דוד עבדך, גם עריכת נר ומשיחך. עריכת נר זה בתי המדרש, צמיחת קרן זה מתחילים לארגן. מתחילים לארגן תנועת מרי, מתחילים לארגן מחתרות, מתחילים לאסוף, מתכוננים מיום פקודה. מתחילים לאסוף נשק, עושים אימונים, בכל מיני מקומות מסתור. הצבא המואבי שלט בלי, תראו, הצבא המואבי הוא שולט בנו 18 שנה, יש לו צבא מאוד מקצועי, נכון? שמן אמן, כל שמן זה לוחם כזה רציני, מפחיד, לא סתם איזה בטטה. זה גוש של שרירים, לוחמה כמו עגלון כזה. ולנו אסור להתאמן. איך הצבא הישראלי היכה את מואב? כי מואב חלשים, איפה כתוב שמואב חלשים? בפסוק י"ב, הפסוק הראשון בפרשה שלנו. והוסיפו בני ישראל לעשות הרע בני השם, ויחזק אדוני את עגלון מלך מואב, בני ישראל, כי עשו הרע בני השם. את לעגלון אין מספיק כוחות מול ההתיישבות הישראלית, ההתיישבות הישראלית היא יותר עוצמת ממנו. יש פה איזה, קשה להגיד, שהשם יש סייעתא דשמיא לאויב, קשה להגיד, אבל יש דברים כאלה. שכאילו לאויב, בעיניים של האויב הולך לו קלף. הסתדרו לו הכוכבים, בעיניים שלנו זה מרבה הזוועה, ויחזק השם את עגלון, גם זה לא עוזר. זה שהשם מחזק את עגלון זה גם לא עוזר, כי פסוק י' ג' ויאסוף אליו בני עמון ועמלק. למה? כי הוא נדיב והוא רוצה לעוד אנשים לתת את השלל, כי הוא מפחד. הוא מפחד מהישראלים. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בספר שופטים, נראה את זה בעוד שהאויב מפחד מאיתנו, אבל הוא לא מבין איך אנחנו חיים בכאלה תפיסות הזויות. האויב לא מעלה, הוא לא חושב שהעם הגדול הזה מתנהג כזאת טיפשות, שהוא בתפיסות כאלה, או בקונספציות כאלה, שבהתחלה עגלון מרגיש שזה רוח, והוא מפחד, והוא מביא אותם. אחרי זה הוא רואה שעם ישראל לא עושה כלום. עם ישראל לא מתנגד. העם כעם, לא מתנגד, רק 18 שנה, שהתיאבון של עגלון הלך וגדל 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 ובלה את כולם, רק אז הם זועקים אל השם. רק כשהאומה זועקת אל השם, הלבבות נפתחים אל מה שתמיד היה נכון. והקבוצה הזאת שכל הזמן ניסתה להוביל, היא קבוצה שעכשיו יכולה להתחיל לקטוף את הפירות. אז הוא תוקע בשוער בהר אפרים. זה לא הגיע לגלבוע, הגלבוע זה עוד הר אפרים. זה לא הגיע לשכם. זה יומיים רכיבה, זה לא יכול להיות. הם מקובצים באזור שם. אולי תושבי הר אפרים, כל אלה שגרו באב גבר, אולי הם נמצאים כבר באזור הזה. וזה כנראה כמה עשרות אלפים, והם מחכים לפקודה מאהוד. כי מי זה אהוד? יש שני אהודים. יש אהוד שכולם מכירים, וזה המשטאפ. ויש אהוד שמתי יעת מכירים, שזה ההנהגה של עם ישראל. זה קבוצת האיחוד הזאת, צופי הישועה הזאת, צופי הישועה. ששלחו אותו כבר לפני 18 שנה, משימה מאוד מאוד מסובכת. הם לקחו את האחד והמיוחד, הם לקחו את המושיע, את בהי הידיעה המושיע, הם לקחו את אהוד בן גירה בן הימיני, אני צריך לברר למה הוא יותר יד ימינו, כל הפרטים פה הם מהותיים להבנת מה הנביא אומר, ואמרו לו, המשימה שלך היא משימה מתונפת, מזוהמת, ככה היא נראית. אתה צריך לצעוד במצעדות הכלכלות, אנחנו הולכים בדרך ישרה, אנחנו הולכים להפיח את רוח המרד, אנחנו הולכים לצק את אמונה ללבבות, אנחנו הולכים להחזיר את הרע ליושנה. אנחנו הולכים להקים גדודים ולאמן אותם ולהתכונן ליום הקרב, ואתה הולך להיות חבר של עגלון. אני בטוח שאהוד חטף הרבה משבעיר אחים, והייתה המון מועט רוח, וכעסו עליו, וזעמו עליו, על איך שהוא מתנהג בכל 18 השנים האלה. אבל בינתיים הוא יוצר קשר עם עגלון. וכשיבוא היום, אז הלוחמים, המפקדים, המנהיגים, תמידי החמים של, של, של צבאות השם, הם אלה שיגידו, תשמעו, יש לכם הפתעה. האיש הזה, אהוד בן גירה, שחשבתם שהוא כל כך מנועץ, הוא בעצם היה שתול בבית השם, הוא לא היה שתול שם. הוא בעצם, הוא יש לו רוח, כשאומר דבר אלוקים ללך, הוא התכוון באמת. כתוב, ויקם אדוני להם מושיע. זה לא בחירה שלו, זה לא בגלל שהוא מוצלח בלבוש 1,000 מסכות. יש פה איזה רוח אלוקית. השם הקים אותו. לא כתוב, אתה נחלב רוח השם, זה נכון, אבל כתוב שהשם הקים אותו. השם הקים אותו. אז יש לפעמים תפקידים שמאוד קשים אולי, אבל הם לבושים באדרת מלוכה. ברור לך שאתה עושה דברים גדולים, אידיאליים, והמסלול שיש לאהוד הוא מסלול מאוד מאוד מזוהם, אמרנו, כי יש פה כל כך הרבה בגידות. הוא בוגד בישראל, כאילו, בכל אופן, כדי לקנות את האמון של עגלון, הוא היה צריך למסור כמה דברים. הוא בוגד בעגלון, כי הוא בעצם חבר שלו, כי הוא בעצם רוצה לחסל אותו. ואמרנו שגם דרך החיסול, היא מאוד מאוד לא הגונה. מלחמה כמו מלחמה, אתם יודעים, להשמיד את האויב זה יותר חשוב מהרבה דברים הגונים. ותחבולות תעשה לך מלחמה. אבל את מה אהוד מנצל כדי לחסל את עגלון? את נקודת הקודש שבתוך עגלון. כנראה, כי הוא רוצה שהוא חצי שנייה יהיה לא מרוכז, נכון? חצי שנייה הוא יתאמץ בלקום, להרים את כל מסת השקל כמו ארבעה שברים, להרים את זה מהכיסא, זה דורש ממנו להיות מרוכז, בשנייה הזאת, שנייה אחרת עגלון יקצקץ אותו. הוא בא לו בחצי הפתעה קטנה מצד שמאל, זה לא, פשוט הוא מאבד את הריכוז, חלקיקי שנייה, אבל זה מספיק. אז כדי לחסל את עגלון, הוא מגייס את הקודש של עגלון. למה של עגלון יהיה קודש? אבל היה קודש. אמרנו, שני דברים עגלון מלמד אותנו, שני דברים מורה מלמדים אותנו. שבוע שעבר דיברנו על דבר אחד, על שעומדים בדבר השם, שעומדים בדבר השם, יש את זה במואב, איך יש את זה במואב? דבר שני שמלמדים אותנו מואב, ככה גמרא לומדת. הלכה לא פשוטה, הלכה שחזר נחלקו עליה. משום שמקום אחד כתוב, נוח לאדם, כל הלומד תורה שלא ישמע, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. מי שלומד תורה שלא ישמע, עדיף לו למות ברגע שהוא נולד. איך שהוא נולד, שהשליה תחנוק אותו וזהו. זה כל כך מזוהם ללמוד תורה שלא ישמע, זה מבוזה כל כך. לקחת את הדבר הכי אצילי, הכי עליון, הכי אלוקי, תורה, ולהפוך אותו לקרדום, לחפור בה, לשרת את האינטרסים שלי. אני מנצל את הדברים הכי עליונים. תחשבו על הדימוי של לקחת תורה קרדום, לחפור בה, מי המטורף שלוקח ספר תורה ועושים מזה מקלות חפירה. זה חרפת עולמים. ולכן מי שמגיע למצב כזה שהוא מעיז לגב, תורה מצוות שלו לשמה, נוח לו שנבחה שיעתו לפעמים, הגמרא מתלבט בזה, ובסוף הגמרא מכריעה, שלעולם יעסוק אדם תורה מצוות שלו לשמה, שמתוך שלו לשמה בלשמה, מי פה לומדים את זה? לומדים את זה ממואב, אותו דבר. הגמרא בסוטה, איך לומד את זה מואב? בשכר מבית קורבנות, שהקריב בלק, שבלעם בא לקהלת ישראל, אז הוא בנה לי בזה שבעה מזבחות, אתה עושה את החלוקה של מספר הפרים והקורבנות שבלק הקריב, יוצא לך 42 קורבנות, ובזכות זה הוא זכה, גמר אומרת לשני דברים, הוא זכה לזה שהדובים יצאו מהיער ביריחו עוד כמה מאות שנים, ויוכלו את התינוקות שזלזלו, את הנערים שזלזלו באלישע, אם לא דובים ולא יער, בלקרח ולקרח, והוא זכה גם שיצא ממנו רות, הגמר אומרת שרות המואביה זכתה ויצאה מעגלון, שהוא בן בנו של בלק. למה היא זכתה? בגלל שהוא קם מעל הכיסא. זאת אומרת, למה שמואב ילמדו אותנו את זה? מה יש בהם שמואב ילמדו אותנו את זה? אז מי זה מואב? אנחנו צריכים להבין מי האויב שלנו. התנ"ך כתב מי האויב שלנו. אם אלוקים קבע שזה האויב שלנו, כשהמבט על האויב שלנו מלמד אותנו המון המון על עצמנו. האויב בעצם חי מהמחלות שלנו, הוא טפיל. הוא יונק מהטעויות שלנו. אנחנו מפרנסים אותו. כשיש איזה כוח שצריך לזרום דרכנו, אנחנו מתכחשים אליו, הכוח זורם לשם. והוא בתמונת מראה מעוותת כזאת, מראה לנו, אנחנו, אין לנו כוח, ואנחנו לא יודעים למה אין לנו כוח. הרי מואב יותר חלשים מאיתנו, הרי אלוקים צריך לחזק אותם, וגם אז זה לא עוזר. הרי כשנחליט לצאת לקרב, אנחנו מחסלים אותם, ככה מחסלים אותם, בקרב אחד. לא נותר בהם איש. אחרי 18 שנה שלנו אסור לקחת נשק, והם יש להם את כל הלגיטימציה להעצים את הצבא שלהם ועוד ועוד ועוד, וגם כל המיסים שלנו מפרנסים אותם. אז ברור שכשנרצה, אז מה החסם? יש פה איזה חסם, החסם הוא חסם רוחני. יש פה משהו שמעכב אותם, תוקע אותם, ואחד הדברים שצריך לפענח, זה דרך מואב. אז מה יש בהם במואב? אז רגע, אמרנו קודם שלאהוד נבחרה דרך מאוד מסובכת, דרך לא נעימה להיות חבר של מישהו כשאתה בעצם שונא אותו, ולא נעים להיות ידיד שלו כשאתה בעצם שם לו מלכודת כדי לחסל אותו. זה דו פרצופיות כזאת, זה סמטה מזוהמת להיות, באיזה כוחות נפש צריך בשביל להציג הצגה, כאילו אתה, אני לא חושב שזה מה שאהוד עשה, וככה זה נראה. ואחרי זה עוד לגייס את נקודת הקודש שבו כדי לחסל אותו, זה הכל צביעות אחת שלמה. למה הישועה באה בצורה כזאת? מה זה מלמד על המצוקה, מה זה מלמד על הישועה? נתבונן קצת במואב. יש הרבה מה להתבונן במואב. מואב יש אומה מיוחדת מואב. אנחנו יודעים שמואב הם סוג של בני דודים, סוג של לא כבוד גדול. אברהם מתמסר מאוד מאוד ללוט. יש כאלה שמסבירים שאברהם מגיע לארץ ויורד למצרים רק בגלל לוט. בלי לוט הוא היה נשאר. אולי בארץ ישראל, השם ציווה אותו, אבל כל הסיכונים של שרה זה בגלל שהוא אמר שלא תתפרק פה ברב, אני אחזיק מעמד בארץ ישראל גם בזמן רב. אבל בכל אופן, כשלוט נפרד משיא עצמו וקדמונו של עולם, אז אנחנו יודעים שהמשיח יוצא ממואב, נו, בואו נקצר טווחים. בואו נקצר טווחים, שתי פרדות טובות יש לי. רות המואביה, הוא נעמה המונית. אבל זו ההפתעה שיש שתי פרדות טובות במואב ובהמון, משום מואב והמון זה לא עמים סימפטיים. מואב הם נולדו מתוך גילוי עריות. שתי הבנות במערה, ומוצאות שם יין, ואז הבחירה זה אמא של מואב, הבחירה אומרת לאחותה, אבינו זקן ואיש אין בארץ, לבוא לנו כדרך כל הארץ. הגמרא אצלנו בבקם, בפרק אבין, נכון אומרת שבשכר שקידמתה בחירה לצעירה בלילה אחד, זכתה וקדמה רות המואב, רות המואב הצטרפה לעם ישראל 4 דורות לפני נעמה המונית. בגלל שהיא זריזה לדבר מצווה. זאת אומרת, לגמרא ברור שבנות לוט מתכוונות לדבר מצווה. הדבר האחרון שהן רוצות זה לקיים מאביהם, לחיות מאביהם זרע. הן רצו להתחתן עם איזה חתן, חמוד ונחמד, שיהיה שם, אבל אין ברירה. האנושות, הן חושבות שהאנושות התמוטטה, הן חושבות שכולם מתו, ולא נשאר אף אחד. והיחיד שנשאר, זה צלצול של פלאפון, מה לעשות? אנחנו נהיה חזקים. בשיעור הבא אני אחבק קודם. נמשיך? אני לא יענה, אל תדעו. אבל אתה תשתיק את זה? תודה. או שצוחח איתו אם זה מישהו מעניין. לא נחתוך את החוט. שתי הבנות האלה, מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? הן חיות באיזו סצנה אפוקליפטית כזאת, מטורפת כזאת, כל העולם מושמץ, דום, והן חושבות זה כל היקום. הן רואות שהשמיים שופכים אש וגופרית ומאומת אלוקים, ורק אותם באו מלאכים להציל. אז הן אומרות, אין יותר אנושות, ונשארנו אנחנו, ואם לא מהר הוא זקן, אם לא נחיים, אז הלכה, לא יהיה יותר אנושות. אז זה דבר מצווה. זה ברור לגמרי שזה דבר מצווה. מה הבעיה בבנות לוט? אני כל מה שאני מדבר על בנות לוט, אני מזכיר דברים שכתובים אצל מוישה פיינשטיין. זה ליתר ביטחון. בהקדמה לאחד הכרחים של שוט דיברות איגרות משה, מסופר שפעם בא אל מוישה פיינשטיין, הגבאי של בכנסת, ואמר לו שהוא חלם חלום. בלילה הוא אמר דבר תורה על בנות לוט. בשבת הוא אמר דבר תורה. אז בלילה באו אליו שתי בנות ענקיות כאלה, גדולות, מרשימות כאלה, ואמרו לו, אנחנו בנות לוט. כן, הוא אמר, אתה בדבר התורה שלך לאגת לנו וזלזלת בנו, ובגלל זה אתה תמות. והוא רץ לרמוי שפיינש כשתורר, כולו מפוחד. הוא אמר, רבי, מה אני אעשה משם, הרגיע אותו והוא מת, תוך כמה ימים. אז אני רוצה להגיד שבנות לוט הן מקסימות. בסדר? עכשיו אפשר להמשיך. עכשיו קצת נשאל שאלות על ההתנהגות של שתי הבנות המקסימות האלה. אתם באמת מקסימות. מה הפירוש? לא יהיה לנו משיח בלעדיהם. זה מוזר. מה מוזר? בעדינות אני אומר מוזר. אתם תוסיפו מילים באינפלציה, אל תגידו, רק תחשבו. מה מוזר בהתנהגות של בנות לוט? שמאיפה אתם חושבות שכל האנושות? האנושות ממש לא משמנה. אתם חושבות שאברהם אבינו נהרג, ששם ואבן, מה קרה לכם? סדום ועמורה הושמדו בגלל החטאים של סדום ועמורה. פינה קטנה בכדור הארץ הושמדה, וזהו. מאיפה בא לכם שכולם מתו? מה אתם חושבות? מה הבנות לא חושבות? שכל, הם מכירות את אברהם. הוא סבא שלהם, הוא הדוד האהוב שלו, לפחות אין סוף סיפורים, לא עבר הרבה זמן. אז הם, כולם מתו, אליעז, כולם מתו, הם בטוחות שכולם מתו. למה שכולם ימותו? צריך סיבה למה אלוקים יהרוס את העולם. אלוקים לא הרס את העולם, הוא הרס רק את ארבעת ערי הכיכר, בגלל שעלתה צעקתה. בגלל שהם מושחתים, כי לא מצאו שם 10 צדיקים. אבל הם אומרות לא, לא בגלל זה. למה לפי דעתם אלוקים השמיד את העולם? הם בטוחות, הם בטוח, זה דבר מצווה, הם בטוחות שכולם מתו. למה שאלוקים יעשה את זה? למה? יש להם תשובה ברורה מאוד. אין שום שאלה. הם לא שאלו למה אלוקים הפך את העולם, הם שאלות למה אלוקים הפך את העולם רק עכשיו. למה? כי העולם, האנושות היא סוג ב', האנושות קטנה עליהם. הן מסתכלות במראה ואומרות, וואי, 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 מדהימות, מדהימות. מדהימות, הן מסתכלות על כולם, הן קטן עלינו. כאילו, למה יש פה אנשים כאלה קטנים? מן הראוי היה שאלוקים ישפוך אש גופרית וישלח מלאכים להציל אותנו, ואיתנו תצמח, אנושות חדשה. אנחנו קומת חיים, הם לא השתמשו כנראה במילים האלה, אבל אנחנו משהו אחר לגמרי. למה מי אתם שאתם משהו אחר לגמרי? מה יש בכם? צדיקות, תמימות, את האלוקים התהלכו בנות, לא כתוב ולא כלום. מה יש בהם שהם חושבות? זה ברור מהתנהגות של זה מה שהם חושבות. מה יש בהם שהם חושבות שהם כאלה מדהימות? אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו יודעים שהם צודקות, שהם צודקות, שהם כאלה מדהימות. לא בניגלה, לא בניסטר. בלאדם לא יהיה משיח. נכון? איך הם מצאו יין במערה? מה, זה השגחה אלוקית שיהיה יין במערה. אז אמרתי, הנה באתי, מגילת ספר כתוב עליי. זה השגחה, הם חושבות, הם טועות, לא איך שמידו את האנושות, אבל לפי דעתם, באמת גנוזה בהם קומת חיים אחרת לגמרי, קומת חיים משיחית. באמת מה שיצמח מהם זה כלומר שכל האנושות נהיית חיוורת ושולית ודעה ביחס למה שקיים בהם. בניסטר, בסגולה. בסגולה. זה לא מתחיל בבנות לוט. בנות לוט הן בנות של לוט, שהוא בן של הרן. אנחנו יודעים, הכוזרי ביהודה הלוי, מתלמד עם הכוזרי, שהסגולה עוברת מדור לדור. 10 דורות מאדם עד נוח, ואחרי זה 10 דורות מנוח עד אברהם. כשזה מגיע לתרח, יש פה הפתעה. במקום שהסגולה תעבור לאברהם, יש בו איזה פיצול. ככה מוזכר, למשל במערל בגבורות השם ובעוד ספרים. חלק עובר ישירות לאברהם, ויש דברים שלא עוברים לאברהם. קודם כל, כל הבנות, כל האימהות שלנו, זה דרך נחור, האח הגדול של אברהם, אברהם נחור והרן, האח הגדול מבין השניים, הוא זה שגם רבקה בת בתואל וגם רחל ולאה, הנכדות, הן באות משם. אבל חלק מהעניין האלוקי, כך אומר המהר"ל, לפסיד ורבי יהודה הלוי, עובר דרך לוט. זה עובר דרך הרן, נכון? הרן, לוט, בנות לוט, עמון ומואב, רות ונעמה. שאחרי זה דרכם יבלנו דוד המלך, ואחרי זה משיח שיבוא בעזרה שם לאחרית הימים, יבוא גם מנעמה. אז זה מתחיל מהרן. הגמרא אומרת, המדרשים אומרים, באור כסדים, מה זה אור כסדים? שניסו לשרוף את אברהם, משום שאברהם הוא עברי. הוא עומד בודד נגד כל האנושות, בחירות מחשבתית בלתי נתפסת, והוא מדובר על מוסר וצדק ורחמים ועזרה וקדושה בתוך עולם פרוע ומכוער ותורה וזולל ואגואיסטי. הוא עומד בודד, הוא נחשב מטורף, ואף אחד לא... עברי, עברי זה בודד. הוא מעבר אחד וכולם מעבר השני. ונמרוד עושה כבשן אש, וזורק את אברהם כבשן אש. וחזר מספרים לנו שהרן, האח הקטן, הרן עומד שם, וזה לא מדויק להגיד שאברהם הוא עברי. משהו שהעולם נחלק לא לשתי מחנות, לשלושה מחנות, שלוש מחנות, אפשר גם שלושה להגיד. מחנה אחד, יש בו את אברהם. מחנה שני, כל האנושות. ויש מחנה שלישי, הרן. הרן יושב על הגדר. רגל פה, רגל שם. ככה חזל אומרים. הרן אומרים, הרן, חזל אומרים שהרן אומר, תשמעו. אני מחכה לראות מה יקרה לאברהם, לאח שלי. אם אח שלי ישרף, אני זולג לכיוון שהסקרים יתמכו בו. ואם אח שלי נשאר חי, אני גם אומר שאני מאמין באלוקים. אני גם אומר שאני מאמין באלוקים. וכשאברהם נשאר בחיים ויצא, אז הרן אמר, גם אני זרקו אותו והוא נשרף. תשמעו, אני מאמין גם מאוד במה שאברהם אומר, אבל לא בטוח שהייתי צועק את זה ליד נמרוד. בטח אם הוא לא השאול אותי. כי אלוקים קיים, ובכל פעם אנשים משרפים. אנחנו אחרי שנתיים שאיבדנו הרבה הרבה צדיקים, טובים, קדושי עליון. זה בכלל לא בטוח. הרן הוא מאמין גדול. הוא מאמין מאוד מאוד גדול. הוא חושב, אני מוכן להיכנס לו, אבל מה? יש לו תנאים. יש בו אמונה אדירה ויש לו תנאים. בתנאי שמה? מה הכי חשוב אצל הרן? הרן יש לו אמונה אדירה. מה הכי חשוב אצלו? הרן חושב שהדבר הכי חשוב בעולם זה הרן. אין כמו הרן. אלוקים, אם זה מסתדר עם הרן. אם זה מסתדר ביחד איתי, ילך. אם זה לא מסתדר, עדיף לחכות רגע עם ההצערות על אלוקים ולהמשיך אותי. לוט, ככה מהרן אומר, למה קוראים לו לוט? לוט זה, בעברית לוט זה, לוט בערפל. משהו חבוי. בהרן יש משהו חבוי. נקודה חבויה. ככה לשון מהרן בגורות השם. יש בו איזה משהו חבוי. ואחרי זה, לוט עוזב את אברהם. נסיע עצמו מקדמון של עולם. מה יש לו? כאילו, אתה חי במקום הכי אדיר, אתה עטוף במקומות הכי עליונים, והוא בוחר להיות בכיכר הירדן, כולם משקיע לפני שחטא השם. לוט, בלילה הראשון לא ידע בשכבה ובקומה, אבל נקוד, כי בלילה השני הוא כן ידע. הוא גם כמו הבנות שלו. יש משהו במשפחה הזאת שעובר מדור לדור, המשפחה הזו פשוט מעריצה את עצמה. מעריצה את עצמה. היא אומרת, יש בי משהו מדהים, מדהים. לכל אדם צריך לביטחון עצמי, ותודעת שליחות, וצדקת הדרך, ואמונה במטרה, ולהעריץ את הדברים שלמענם אנחנו נלחמים. אבל במשפחה של לוט, הרן, לוט, בנותיו, אחרי זה נראה את זה בעמים האלה, המון מואב, יש הערצה עצמית בלי סיבות. הם לא תורכים להוציא לפועל את הגודל הגנוז בהם. יש שם הרגשה שאנחנו יותר טובים מכולם, וזהו, וזהו. סגולית זה נכון. כי סגולית איכשהו, הסגולה האלוקית מתחלקת לשני חלקים. 99 נקודה מיליון פעמים 9 עוברים דרך אברהם, ו-0.0000% עוברים דרך ארן ולוט נקודה קדושה שבלעדם לא נגיע לפסגה, הפסגה שלנו זה המשיח. הפסגה שלנו זה דוד המלך. אנחנו חייבים שזה יעבור דרך רות, חייבים. אנחנו צריכים לקבל משהו ממואב שאנחנו לבד לא יודעים לייצר, שאסור לנו לייצר, שזה יזהם אותנו אם אנחנו נייצר. יש במשיח משהו שלא מסתדר עם התכונות הישראליות. אנחנו צריכים למיקור חוץ, אנחנו צריכים שזו תרבות אחרת תגדל את הנטייה, ואז נוכל להבריך את, את התכונות הגנטיות, להשתיל בתוך הגזע הישראלי שהוא כבר חסים וחסים מול הקודש, עברו מאות שנים עד שתבוא. ולדבר הזה קוראים, לביטחון העצמי האדיר הזה, ברור שמשיח צריך איזה מה השאלה. אני כבר יודעת אם שיחה חוצפה יסגי, חוצפה זה את היא חצופה, הגמרא אצלנו בבא קמא אומרת שהיא חצופה. למה היא חצופה? כי קוראת לו מואב. מואבית זה שפה מאוד דומה לישראלית, מואבית זה מאב. שמי, הייתה טעות, עשית את זה בשוגג, פדיחה עולמית, גילוי הריות. איך היא קוראת לבן שלה? היא תולה שלט על הבן שלה, ומה כזו שם? זה מאבא שלי. זה מאבא שלי. הייתה בסדר, תקראו לו ג'וני. אני יודע איך. אבו עלי, תקראי לו מאיזה שם. מאבא, שכולם ידעו. היא לא מתבייש מאף אחד, למה היום יש להתבייש? מה קרה? חשבתי שהיא שם בארץ. זה מאוד הגיוני, אני איזה צדיקה אני. שחשבתי. זה לא הסתדר לה שפתאום ראו עוד אנשים. מה, אלוקים לא הרס כל העם? מה, יש עוד אנשים? טוב. והילד שלה גדל עם ביטחון עצמי חווה על הזמן. קודם כל תשימו על ילד כזאת בושה, או שהוא יתאבד, או שהוא יהיה המאיש הכי מפחיד בעולם. איך אני יודע שלשני החבר'ה לא... האחות שלה היא צנועה, צנועה, בן עמי, כאילו ברמז. אבן אל עמי, איך אומרים בערבית? בן דוד, נכון? עמי זה דוד שלי? ככה זה? ביידיש כזה. יוצא, אז היא מחביא קצת, נו אפס, להמון יש תכונה אחרת, לא ניפגש עם המון, חכו, יפתח בהמשך הספר, אבל יש עם שהוא חצוף, מה זה חצוף? חצוף זה מי שעסוק בעצמו, חצוף הוא לא מושחת, הוא לא שקרן, הוא גם לא חייב להיות טועה, שם יש שהוא חצוף, שפנק בחוצפה, בהחלט יכול להיות שהוא צודק, אבל הוא חצוף, הכוונה חצוף. חצוף זה שהוא עסוק במה שהוא מרגיש, במה שהוא חושב, במה שהוא... והוא לא מתחשב במכלול. יש פה מערכת, יש פה היררכיה, יש פה עוד אנשים, יש פה עוד דעות, צריך להתחשב, אז מה אם אתה צודק? יש פה עוד דברים חוץ מי שאתה צודק. וכתדה משיחה, חוץ פייסגי. חוץ פייסגי הפירושה הזו מאפיין את התקופה המשיחית. יש פה דור המשיחי שאנשים חושבים משהו, והם חושבים שגם אלוקים חושבים, הם חשבו, סימן שאלוקים חושב, נכון? מי שלא חושב כמוהם, אז הוא לא... הוא לא מה? הוא לא! הוא לא, כי אני האמת. אנשים מאוד אידיאליסטים, מאוד צדיקים. הם חושבים, הם עושים, בלי עקבות. למען הטוב, בטח למען... כל ספר שופטים, אתם זוכרים? איש הישר בעיניו, כולם ישרים, בעיניהם. הם רק, הם לא עקומים בכלל, בעיניהם. אנשים מאוד גדולים, מאוד רציניים. כל אחד מחליט לבד, מה זה ישר? כל אחד מחליט להיות מה זה ישר, תסתכלו בספר שופטים, מה זה עושה. אז יש משהו בסגולה האלוקית שלא יכול לעבור דרך אברהם, כי הוא מזוהם, כך אומר אמרי. זה החוצפה. כי בנות דבות משיחית, אז דוד המלך צריך להגיד, אני יחסל אותך גוליית. אני. להיות משיח זה מי שאומר אני, כשהוא מתכוון מה? מתכוון לא ראיתה. הוא מתכוון אני תורה. זו סיסמה כזאת שמסתובבת בישיבה. שמעתי בערב מתגייסים. אז אני תורה, הכוונה, דוד המלך, כן? הכוונה בסגולה, בסגולה. הכוונה שצריך לעבוד קשה מאוד. משיח זה מי שאומר, זה לא רק כתוב בזוהר, זה אני באמת כזה. לית למיגרמה, הוא תורה. מתי הוא נולד? כשקיבלנו את התורה, הוא נולד. הוא כול אותו. אני תורה, לית למיגרמה, זה לא שהוא מחוק, הוא התורה. הוא התורה, בדמות בשר ודם, ולא בדמות גדיור שכתובה על גבי קלף. כוח כזה שחי את העני בשיא עוצמתו. בלי הכבוד, בלי סייגים. יש פה איזה אמת אלוקית, אצל מואב זה בא בצורה הפראית של זה, כי אצל מואב זה, הם לא תורחים, בנות מואב אומרות, אני תורה, בלי שרואים איזה קשר בזה לבין המציאות. אלוקים תשמיד את סדום, למה ככה? אברהם יותר צדיק, מה זה משנה? אני הכי צדיקה, אני הכי מגיע לי. יש פה איזה משהו לוט כזה, מסתר כזה, סמוי, שהוא באמת נכון, יש פה משהו אמיתי. יש פה משהו אמיתי שרוצים להגיד, זה מואב. אז האויב שלנו זה אויב חסר עכבות. האויב שלנו זה אויב שלא מתבייש בעצמו. אויב חצוף. הוא לא עושה רע לאף אחד, כי הוא עושה הרבה רע. אבל הוא זורם. האויב שלנו, שוב, הוא משקף מה הבעיה שלנו. הבעיה שלנו היא שאנחנו לא יכולים לחיות שלא לשמה, אני חושב. הבעיה של עם ישראל, בגלל התארה שלו, בגלל העדינות שלו, שהוא מאוד מאוד מקבל את דברי חז"ל, שכל העוסק בתורה מצוות שלא נשמע, לא חושב איפה שיותו לפניו. זה לא בעיה של כוח. כשעם ישראל יחליט לאכול את הראש של מואב, אז בביס אחד הם יגמרו אותם, בוודאי. עם כל השמנים וכל עשרת אלפים חיים. עם כל הצבא מאומן ולא צבא לא מאומן. אבל יש הקווה הרוחנית, מוסרית, שעם ישראל מגיע לארץ ישראל, והיא מאוד מאוד קשה לו. למה קשה לו? כי להיכנס לארץ ישראל זה להיכנס לחיים. ארץ ישראל היא לא אדמה, תתבלבלו, ארץ ישראל זה לא מינרלים, ארץ ישראל זה אלוקות שמופיעה דרך החומר. וכשעיקר ישראלי אמיתי עובד באדמה שלו, אז הכל שם כוונות וייחודים, ומפעלים אלוקיים עליונים. הבעיה שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, והוא עסוק בקיימות, בהישרדות. הוא לא עסוק כל הזמן בכוונות עליונות וייחודים רזים אילאים, הוא עסוק בלהביא אוכל הביתה, בלא למות ברעב, במלחמות הקיום, הן מעיקות מאוד מאוד, ויש בצורת ואיזה. לחיות כל הזמן בגובה זה מאוד קשה, ולחיות בארץ ישראל כאיזו נדלן, כאילו אנחנו כרישי נדלן, להגיע לאדמה הטובה הזאת, אנחנו מתקנים את העולם ביחזות שלנו ברגבי אדמתה. וכשחוויית החיים מייצרת לי תחושה כאילו אני חי בשביל עצמי, אז בחוץ לארץ. כשאתה לא מאמין בצדקת הדרך, אם אתה אדם מושחת שאין לו צדקת הדרך, אז אין בזה בעיה. לחתולים אין בעיות של צדקת הדרך. הם לא חשים תסכול מוסרי, כשהם טורפים עכברים, גם אם זה לא עובר את החוק הבינלאומי. אבל אנחנו רוצים לעבור בדבר השם, וכשאנחנו מרגישים שאנחנו לא באים בדבר השם, אנחנו מזהמים את ארץ הקודש הזאת. היא באמת אדמה קדושה. אז אין לנו כוח. אנחנו מפסידים מול מואב, לא בגלל שמואב חזקים, בגלל שאנחנו אומרים באיזה מקום מגיע לי. כאילו, על מה אני אלחם? מה אני אחזור בתשובה? אני אזכה לחיות חיים גדולים, אני אלחם. אבל אם אני כזה קטן, אז עגלון נדהם איך ישראל כאלה פריירים, הוא לא מבין אותם, הם לא פריירים בכלל. הם ביישנים, אנחנו לא חצופים. התכונה העליונה שזאת ביישנים. ביישנים זה לחיות את עצמי כביטוי לכלל ההוויה. אז אני מתחשב, זה נותן מקום. גם כשאני צודק, ובטח כשאני לא צודק. אז איך עשה פניי מול האדמה הטובה הזאת? אני מרגיש שאני חומס הערות אלוקיות, שאני רותם את הדברים הכי גדולים בשביל האגו שלי, ואת זה עם ישראל לא מסוגל לחיות. ואהוד בן גירה נותן לזה מענה, למצוקה האמיתית של עם ישראל. איך הוא נותן מענה? בעזרת השם, נתבונן, כל טוב.